ברוך השם, נשים, נתקלים את החורף שיבוא עלינו ועל כל ישראל חורף טוב ושנה טובה ומתוקה. אני מתחילים את החורף עם הפרשה של המבול. סוגיה גדולה מאוד מאוד מאוד, ולא לחינם. זו הפרשה שפותחת את חודש מר חשבן. ואגב, עיקרו של המבול מתרחש בחודש מר חשבן. גם תחילתו וגם סיומו מתרחשים בחודש מר חשבן. הוא נפתח ביום זין, ומסתיים שנה אחר כך בכף זין, שנה תמימה. אבל לכל זה נגיע, אני רק מנצל לשנייה את ההזדמנות לפני שאנחנו מתחילים, כדי להתנצל ולהתקן בשבוע הבא, חד פעמית, בשבוע הבא לא יהיה שיעור. אני טס לכמה ימים, זה עניין, אז אני לא יהיה שיעור בשבוע הבא. בעזרת השם, יום ראשון שאחרי זה הכל... וואטסאפים בעזרת השם. וואטסאפים בעזרת השם. כן. אז זה מחייב יותר את הוואטסאפים עכשיו. אז רק בשבוע הבא בעזרת השם, ובראשון שאחרי פרשת לך לך, נשוב כרגיל בעזרת השם. טוב. אני רוצה לפתוח במשהו שאגב וואטסאפים שאת מזכירה ענת, הזכרתי אותו הבוקר, והוא יסוד גדול מאוד בכל ספר בראשית. הזכרתי אותו מפי אומרו. למדנו הרבה פעמים אצל רבנו הרב צבי יהודה קוק זכר צדיק לברכה, סוגיה מאוד יסודית שהוא היה חוזר עליה בכל התורה, אבל בעיקר בספר בראשית. והוא קרא לה הזוגיות, או הזוגיות של פרשיות התורה. אני הקדמתי את זה בשיעור של הבוקר, אני רוצה להתייחס לזה לרגע עכשיו, כי מתוך זה אני רוצה להמשיך את הפרשה. הוא דיבר על הזוגיות בפרשיות התורה, הוא ראה בזה את משמעות הפסוק בתהילים, בפרק סמך ב', אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוקים. זה הפסוק, תהילים סמך ב', אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי, כי עוז לאלוהים. ורב היה חוזר כל הזמן על זה שצריך להתרגל, והוא דיבר על זה מאוד, הוא ראה בזה רעיון, לא רק שיטה פרשנית, מיד הוא מדבר גם על עניין הרעיוני שהוא דיבר בזה, שהתורה מתחלקת לכל מסר, כל רעיון, כל מפגש עם מסר, חייבים להיות לו שני צדדים, כמו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הצד האחד הוא הפגישה עם עצם המושג, והצד השני הוא ההתפרטות של זה כפי שזה מופיע אצלנו. וכשאתה מקבל את הדברים רק באחת דיבר אלוקים, זה לא הופך להיות למשהו שנשמע לך. כדי שזה יהיה משהו שיהיה במציאות, זה צריך להיות אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמע. וככה הרב ציודה היה מחלק והיה אומר שלך לך וירא, זה הפרשות של אברהם אבינו. שלך לך פוגשים את עצם המושג של אברהם ושרה, וההתפרטות אלינו באה וירא. וחיי שרה ותולדות זה יצחק. ואחר כך ויצא וישלח זה יעקב, ואחרי זה השלמים. מהלך שלם. הוא ראה את זה גם בהמשך התורה, חזר הרבה מאוד פעמים על הנקודה הזו. אני פותח בזה, כי בפרשות בראשית ונוח, אני חושב שאנחנו נפגשים בזה באופן הכי עמוק, ואני רוצה להגיע לתוך נושא אחד או שניים, כמה שנוכל להספיק בתוך פרשת נוח, אבל על הרקע של מה שאמרנו. אני אסביר. פרשת בראשית פותחת בבריאה. בכלל פרשות בראשית ונוח, אז איתו, חבוד. בכלל פרשות בראשית ונוח, הן הפרשות שעוסקות בפרה-היסטוריה שלנו. שתי פרשות שמסתרעות על 2,000 שנה, מאדם ועד אברהם אבינו. ובשתיהן אנחנו עוסקים בעצם בתולדות האדם, בהתהוות האדם. כשפרשת בראשית עוסקת באדם הראשון, אחר כך, בהמשך, האדם הראשון הוא עוד לא בן אדם, הוא אדם הראשון. הוא בדמותו, כצלמו, הוא יצור אלוקים, הוא עוד לא בן אדם. אחר כך אנחנו פורשים את תולדות אדם דרך קין ודרך שט. כשהפרק הראשון של הפרשה עוסק בשבעת ימי הבריאה, ואחר כך הפרשה כולה, דיברנו על זה בשבוע שעבר בשיעורים היומיים, הפרשה כולה בעצם לוקחת אותנו, לעניות דעתי, בשבעה חלקים על תולדות האדם. מה קורה לאדם שלב שלב. בפרשת נוח אנחנו נפגשים עם בריאה חדשה. העולם שנברא בפרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא מבקש למחות אותו. נוח מצא חן בעיני השם, והוא נותן לנוח את התפקיד לברוא עולם חדש, ליצור עולם חדש. ומי שיעבור על התהליכים שמתרחשים בפרשת נוח, הם פשוט תעתיק, אבל לא העתק הדבק מה שקוראים היום, הם תעתיק של מה שקורה בפרשת בראשית, אבל בהתפרטות אליהם. במיניאטורה. לא באדם יצור אלוקים, אלא בנוח, בן למך, ואשתו, ובניו, ונשי בניו. בניסיון ליצור את עולם המחר בתיבה. כלומר, זה לקחת בעצם את הדבר האינסופי, הענק, שעסקנו בו כרעיון גדול, אדיר, בפרשת בראשית, האדם המונח בגן העדן לעובדה ולשומרה, האדם שקורא שמות לכל הברואים, זה מושגים אדירים, אבל אני לא קורא שמות לכל הברואים. תיבה יש לכל אחד מאיתנו. ולכל אחד בתיבה הזאת יש מדורים. כל אחד מאיתנו רוצה לבנות תיבה. וכל אחד מאיתנו יודע שיש הרבה מאוד פעמים מבול מסביב. ולמבול הזה יש השפעות של מעיינות תהום שנבקעות מלמטה וערובות שמיים שנפתחים מלמעלה. ובתוך המציאות הזאת, כל אחד מאיתנו הוא נוח. כל אחד מאיתנו הוא הבן של נוח. פרשת נוח היא בעצם מעבדה, שבה לא באופן כללי קין הורג את הבל. קין הורג את הבל זה רעיון. אתם יודעים מה הפירוש של קין הורג את הבל? זה דמו ודם זרעיותיו של הבל צועקים מן האדמה. זה ההבנה שאדם הוא בעצם עולם שלם. זו הבנה עקרונית, זו הבנה גדולה, זו הבנה רעיונית, זה האחת, דיבר אלוקים. פרשת נוח זה ההתמודדות עם חם וכנען ושם ויפת, ואיך בתוך המציאות הזאת הדברים עוברים שלב שלב, שלב שלב. אני רוצה להתחיל ולעמוד רק בנקודה אחת, או בשתי נקודות, בשני ובשלישי של הפרשה. בראשון של הפרשה עסקתי הבוקר, ואני לא רוצה לחזור לזה עכשיו. היה נקלט. אני רוצה להגיע לשני ולשלישי של הפרשה, ושם אנחנו נפגשים באמת, אם נבין את העיקרון הזה של איך פרשת נוח לוקחת אותנו להתפרטות של פרשת בראשית, אולי זה יעזור לנו גם בלימוד כל ספר בראשית בהמשך. אני רוצה להתחיל. יש חומשים לכולנו. חלקו חומשים, יש חומשים, פילי פלוי. אם חסרים, יש פה עוד. פרק ז', פסוק א', אחרי שבחלק הראשון של הפרשה, החלק הראשון של הפרשה מתחילתה ועד שני עוסק בעניין אחד, בניית הטבע. בניית הטבע. המצב בעולם הוא ותשחט הארץ, תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. הארץ מלאה חמס. בסדר? אלה הפסוקים הפותחים. קץ כל בשר בא לפניי. הקדוש ברוך הוא מדריך את נוח לבנות תיבה. אורך הזמן שמתרחש ראשון של הפרשה הוא 120 שנה. 120 שנות בניית תיבה. איך אומר רש"י? הרבה רווח והצלה יש לפני המקום. ומדוע הוא מטריח את נוח לבנות תיבה 120 שנה? רש"י מסביר שהוא רוצה שבני דורו יראו וכו' וכו' וכו'. בניית התיבה בתוך עולם שבו הכל נראה אחרת. ואתה צריך לבנות את הטבע. בשני, עוסקת הפרשה של שני בדבר אחד, בכניסה אל הטבע. מול 120 שנות בנייה, הכניסה אל הטבע מתרחשת ברגע אחד מדויק. בעצם היום הזה. נראה רק רגע את הפסוקים שבהם הכניסה מתרחשת כל שני. אתם רואים את שני? שני מתחיל בפרק ז' פסוק א', הוא מסתיים בפסוק ת' ז'. 16 הפסוקים האלה, המילה לבוא אל התיבה, בוא. המילה בוא אל התיבה מוזכרת בהם 7 פעמים. זו המילה המנחה של קריאת שני. בוא אל התיבה. עוד נדבר על המושג הזה. ויאמר השם לנוח, אולי נראה את זה מההתחלה, בוא אתה בכל ביתך אל התיבה, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. הוא מנחה אותו מכל הבהמה הטהורה, תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו, אגב ביטוי מדהים, איש ואשתו, הפר והפרה, איש ואשתו, מכל הבהמה הטהורה, ואחרי זה מהבהמה, תמאה איש ואשתו. הגמרא שואלת, שאלה חשובה מאוד, וכי איתלי אישות לבהמות, אישות בבהמות מי אבי. הגמרא עונה תשובה קשה מאוד, אם רוצים להבין את סיפור המבול. אמר רב חיסדא, בעברית שלנו, בכניסה לתיבה היה כרטיס מגנטי. לתוך התיבה יכולים להיכנס כל מי, אבל אך ורק מי, ששמרו על אישותם, על נאמנותם. לכאורה כל בעלי החיים שומרים על נאמנותם. החתול לא שואף לכלב. אבל עכשיו צריך להבין מה קרה במבול. השחית כל בשר את דרכו עליו. ובמבחן הכניסה של איש ואשתו עמדו כך וכך בהמות טהורות, כך וכך בהמות מאות, ולא מעים אבל 4 זוגות בני אדם. אלה עמדו במבחן. כל השאר לא עמדו בקריטריון של איש ואשתו. אגב, חם בנו של נוח, שעוד מעט עם כנען יעשה את כל מה שיעשה, עמד במבחן הזה. מגדולי העולם. נקודה מעניינת מאוד, מה יקרה אחרי. גם מעוף השמיים שבעה שבעה זכר או נקבה, לחיות זרע על פני כל הארץ. לחיות זרע כדי להתחיל עולם חדש. כי לימים עוד שבעה אנוכי ממטיר על הארץ 40 יום ו-40 לילה. ומחיתי את כל היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה. ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם, ורש"י אומר על ויעש נוח ככל אשר ציווה הוא השם, זו הביאה לתיבה. זה הנושא. ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו, הוא לוקח את כל מה שאמרו לו. פסוק י"ב, פסוק י"א, בשנת 600 שנה לחיינו. בחודש השני. רש"י מלווה אותנו כל הפרשה הזאת עם שתי דעות, מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, איך מונים פה את החודשים, האם מניסן או מתשרי, אבל רש"י הולך על פי תשרי. כשהוא מלווה אותנו בפשט, הוא הולך על פי תשרי, וההיגיון הוא ברור, חודשי ניסן מתחילים ביציאת מצרים. וכך כל החשבונות שרש"י עושה בפרשה, למרות שהוא מזכיר את שתי הדעות, הם לפי רבי אליעזר שדעתו היא תשרי, ובתשרי נברא העולם וכו' וכו'. בעצם היום הזה, בשנת 600 שנה לחיי נוח, אני חוזר לפסוק י' א', בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה. בערובות השמיים נפתחו. ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה, בהמשך נראה שיהיה כתוב על הגשם הזה ויהי המבול, ורש"י הידוע אומר שזה פתח כגשמי ברכה והפך למבול. בעצם היום הזה, בנוח, ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבן. המה וכל החיה למינה וכו' וכו'. ויבוא אל נוח אל התיבה שניים שניים מכל הבשר. והבאים, אתם שמים לב שזו המילה המרכזית פה כל הזמן, באים, באים, באו, באו, באו הבאים. עד כאן הביאה לתיבה. וזה עושה כקריאה שני. נחזור לשם יד. שלישי של הפרשה, ראשון עסק במה? בניית התיבה. שני עוסק בכניסה לתיבה, ושלישי במה עוסק? במבול. המבול הזה מתרחש במשך שנה, הפסוק פותח, ויהי המבול 40 יום על הארץ, וירבו המים ויסעו את התיבה ותרום מעל הארץ. תחילתו של שלישי זה במבול עצמו, 40 יום ו-40 לילה של גשם שוטף, שאחריהם גוברים המים עוד 150 יום. אחרי 190 יום, בשלישי יש הרבה מאוד תיארוכים. הרבה מאוד תיארוכים שלא ניכנס לכולם עכשיו, נדבר עליהם בהמשך. אחרי 190 יום, 40 פלוס 150, 40 של מבול, ו-150 שהמים גוברים, צריך לזכור שהרי נבקעו מעיינות תהום רבה, התיאור שלהם, נסתכל ביחד מפסוק י' ח', ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ ותלך התיבה על פני המים, והמים גברו מאוד מאוד על הארץ. אתם רואים שזה הולך, ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמיים, 15 אמה מלמעלה גברו המים ויחוסו הערים, ויגבע כל בשר הרומס על הארץ. ומה שהיה בים? לא. וימח את כל היקום מעל פני האדמה, ובאבימה ובחיה ובכל השרץ השורץ על הארץ. כל אשר נשמת רוח חיים באפיו מכל אשר בחורבה מתו. כלומר, המכה היא על הימשה. המכה היא על החורבה. וימח את כל היקום אשר אתם מאדמה, מאדם עד בהמה, ושוב יגברו המים על הארץ. זה הסיכום, פסוק כף דלת, הפסוק האחרון של הפרק, 50 ומעט יום. זה הסיכום. 40 יום ו-40 לילה מבול, עוד 150 יום המים הולכים וגוברים, עד ש פסוק א' פרק ח', ויזכור אלוהים את נוח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר איתו בתיבה, ויעבר אלוהים רוח על הארץ. ועכשיו מכאן ועד סוף שלישי המים מתחילים לשקוע, ושוב הולכת להיראות מחדש היבשה. ויסחרו מעיינות תהום, אתם רואים את השלבים? בשלב הראשון בפסוק א', וישוקו המים, אחרי זה ויסחרו מעיינות תהום, ויקלה הגשם מן השמיים, לא רק המבול, אלא גם הגשם, בסדר? וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ומעט יום, אחרי 150 ימים ההם פלוס ה-40 הראשונים, ותנח התירה בחודש השביעי, ב-17 יום לחודש על הרי ערערת. רש"י עושה את החשבון שזה חודש סיוון. הוא השביעי למה? שביעי לכסלו, שבו התחילו 150 יום. כסלו היה הפסקת ה-40 יום ו-40 לילה הראשונים שהתחילו בי"ז חשוון עד כ"ז כסלו. למה הם היו הלוך וחסור? אתם רואים איך זה הולך לאט לאט, ממש תיאור מפורט שהולך ולאט לאט חוזרים לראות את היבשה. ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה אשר עשה, מקץ 40 יום מי"ז סיוון, וישלח את העורב, וכאן פרשה מרתקת שנצטרך להיכנס אליה עוד מעט, שליחת העורב ואחרי זה שליחת היונה. יש פרשות שאנחנו זוכרים כל כך טוב מהגן, וזו הבעיה, אנחנו תקועים שם. בשביל מה הוא שלח את העורב? בשביל שיהיה מדרש יפה עם העורב שהוא רצה את אשתו, וזה זוכרים, זה מצוין, זה רש"י מביא, אני רוצה להבין את זה, כלומר, למה הוא שלח את העורב? לעורב אגב יש טענה רצינית מאוד, העורב אומר לו, מכל הבהמות הטמאות הרי נכנסו שניים, למה אתה שולח אותי? כך מהבהמה הטהורה. יש מדרש מדהים שהעורב אומר לנוח, בו רעך שונאיני, עשה אותי עורב. ואתה שונאיני. ואם אני לא אחזור, ואם ייקח אותי שר של חמה או שר של צינה, שלח מהבהמה הטהורה. ואז אומר העורב, את אשתי אתה רוצה. רש"י אומר את זה. ובכלל, אחר כך מביא רש"י, שתראו מה הוא עושה עם העורב, וישלח את העורב, וישלח את העורב, וישלח, סליחה, את העורב, ויצא יצוב השוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. אבל בהמשך נראה שהוא לא חוזר כשהמים לגמרי התייבשו. הוא יוצא יצוב השוב עד שהתהליך של ההתייבשות ממשיך. אבל הוא לא מחזיר את המסר. רש"י אומר כאן רעיון מעניין מאוד, שכשהעורב חזר אל התיבה, נוח לא רצה לקבל אותו. והקדוש ברוך הוא אמר לו, קבל אותו. אז הוא שאל אותו, למה? אז הוא אמר לו, כי יש לו שליחות אחרת. אצל אליהו, כשהוא יגיע להר חורב, אתם זוכרים את אליהו בהר הכרמל, ואחר כך הוא הולך להר חורב במערה, בכל דממה, והרוח, ולא ברוח השם, ולא ברעש, ואין לו אוכל, ואז העורבים מחלקלים אותו לחם ובשר. מה הרעיון? אבל לאט לאט נגיע לזה, אני רוצה עדיין להתמקד בפרשה עצמה. ואז הוא משלח את היונה מאיתו בשלוש שליחויות. שליחות ראשונה, אחרי שבעה ימים עוד שליחות, אחרי שבעה ימים עוד שליחות, שליחות אחרונה. מתי הייתה אגב השליחות האחרונה? תאריך, פסוק י' ג', פסוק י' ב', וייחל עוד שבעת ימים אחרים וישלח את היונה ולא יספה שוב אליו עוד, והיא באחת ושש מאות שנה. בראשון, באחד לחודש, ראש השנה. הראשון, עכשיו זה כבר לא לירידה ולא להפסקה. כמו בראש השנה, ביום של בריאת האדם, היונה חוזרת, לא חוזרת, ואז נוח מבין שחרבו המים מעל הארץ, ואז ויסר נוח את נכסי הטיבה. שמתם לב לזה פעם? זה דבר מדהים. כשאנחנו מזכירים בזיכרונות את ויזכור אלוקים את נוח, ואת נוח ואת זרעו, כאפרות הים, את כל צאצאה, ואנחנו מדברים על זה בזיכרונות, כדי לשים לב לזה, בראש השנה, אז בראש השנה תרבו המים, מוסר המכסה, ודאי, אז מוסר המכסה, ואז חרבו פני האדמה, אבל עדיין לא יוצאים, ובחודש השני, בסביבה ו-20 יום לחודש, יבשה הארץ. אני עוד רגע ממשיך הלאה, אבל רק דבר אחד אני רוצה שנזכר. אולי נפתח שנייה פרק א' בראשית, כדי לזכור בטוח, כי לא תמיד זוכרים מה ברא השם ביום הראשון, מה ברא השם ביום השני, זה שיר שאצלנו בגן, שרנו אותו, אבל היום כשאני בודק, אני רואה שבגנים כבר פחות שרים, לא יודע את הסיפור. ביום השני, מה ברא השם ביום השני? את הרקיע. הוא הבדיל בין מים שמתחת הרקיע למים שמעל הרקיע. מה ההבדלה הזו של המים שמתחת הרקיע והמים שמעל הרקיע עושה? היא עושה דבר פשוט. היא גורמת למים התחתוניים לרצות את המים העליונים, להתעדות של העולם. והמים התחתוניים בפעולה הזאת, שנוצרת מההבדלה, הכניעה הזאת, מביאה את הגשם. נכון? זה הבריאה של היום השני. מה קרה ביום השלישי? נראתה היבשה, פרשת נוח, מה קרה ביום השני? העולם שמגיע לטירוף, ביום השני, מה קורה בו? זה שני של פרשת נוח. תראו כמה שהתורה מסודרת. בשני של פרשת, אנשים חושבים שהיה להיות סתם. שני של פרשת נוח, מה קרה? נבקעו מעיינות תהום רבים, וערובות השמיים נפתח. זה שני של פרשת נוח. כלומר, במקום שמיים תחתוניים של העגל שרוצה לנוק, יגרמו לפרה להניק גשם שימפיר מים על הארץ, המים התחתוניים נבקעים ובוקעים את הכל, ואז הם גורמים לערובות השמיים להיפתח. זה אותו תהליך, אבל הפעם בתהליך מטורף, שמאפשר לעולם להתקיים ביום השני, מביא את העולם לחורבן שלו בשני של פרשת נוח. עוד רגע נחזור לשני עוד, אבל שנייה, מה קרה ביום השלישי? מה קרה ביום השלישי בבריאה? נראתה היבשה. מה קרה ביום השלישי בפרשת נוח? נראתה היבשה. המים שכיסו את כל היבשה עד היום השני, עד שני, מתגלים. ואם נדמה לכם שסתם יצא טוב, זה מדויק לאורך כל הפרשה, ואני יודעתי זה מדויק בראשון, שני, שלישי, שבי, עד כל התורה כולה. אבל בוודאי בבני ראשית זה נוח, אפשר לראות את זה ברור.
אפשר להוסיף
היום
שאני פעם אמרתי, שאחד הסיבות של
המבול, יש כל הסיבות של המבול, שיש כנאי, זה מה שכתוב, שצריך לעשות כל עצם מיניהם. ברגע שנפטרו את הרעיון של כל עצם מיניהם, עשו כלאי, זה העונש של דחיית הנמח. נפלא מאוד, נפלא מאוד. אז מחיית הכל. אני אמשיך את זה, אני אמשיך את זה מתוך זה עוד שנייה. בשלישי נראית היבשה, נכון? נראית היבשה. אבל עכשיו בואו נסתכל רק רגע בפרשת בראשית, זה תרגיל שאני רוצה לעשות ביחד. אגב, ביום הרביעי מה נברא? המאורות. מה קרה ביום הרביעי ברביעי של פרשת נוח? חוזרים הימים של יום ולילה, לא ישבות. כלומר, עד אז נפסקו שמש והמזלות לא שימשו, ברביעי של פרשת נוח, השמש והירח חוזרים, יום ולילה, ישבות. זה מדויק לגמרי, אחד על אחד, זה מדויק, מדויק, מדויק. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, זה מדויק לגמרי. לא אכנס לכל עכשיו, אני רוצה ללמוד את החלק שלנו בפרשה. אבל עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. בואו נחזור רגע לפרשה בראשית, אחרי זה לנוח. הבריאה מחולקת לשבעה ימים. נכון? אחר כך גם הפרשה מחולקת לשבעה חלקים שמתארים את האדם בשבעה חלקים. ביום הראשון של ראשון של הפרשה נברא האדם של צלמנו כמודל. דמות, צלם, האור הגדול. ביום השני, מה עושה האדם בשני של פרשת בראשית? בוא נפתח שנייה, בסדר? היום נדפדף לשנייה אחת. מה עושה האדם בשני של פרשת בראשית? בוא נראה בשנייה בפנים. זה פרק לא. מה הוא עושה? הוא מגיע ומה הוא רואה בעולם? שני של פרשת בראשית. מה הוא פרש? פסוק ד' פרק א', אצלי בחומשים, אני חושב שגם יש כולם חומשים, עמוד ד', פרק א', פרק ב', סליחה, פסוק ד', נו, ארץ תולדות השמיים, הארץ ביברעם ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. מה המציאות שאיתה מתחיל שני של פרשת בראשית? בוא נקרא. בכל שיח השדה, תרם יהיה בארץ, בכל עשב השדה, תרם יצמח. למה? לא יתיר, השם אלוקים. אין גשם. למה אין גשם? הפסוק הבא אומר, ועד יעלה מן הארץ. והעד שעולה מן הארץ גורם להשקיה, וישקע את כל פני האדמה, אז למה לא יותיר? מה הבעיה? למה שלא יהיה גשם? חוץ מזה, שאלה שתיים, מה פירוש אין גשם בכל שיח השדה תרם יצמח? הרי אמרת לי ביום השלישי, ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע. אז ותוצא, זה כבר הוציאה. נכון? זו שאלה נכונה או לא? הרי כתוב ותוצא. רשי שואל, רשי עומד, רשי עומד ליסוד הדין, תסתכלו על הפסוק עוד פעם. בכל שיח השדה תרם יהיה בארץ, בכל עשב השדה תרם יצמח, כי לא התיר השם אלוקים מים על הארץ, כי לא התיר השם אלוקים על הארץ, למה? ואדם אין, לעבוד את האדמה. רש"י אומר דבר פלאי, כשהאדם נברא ביום השישי, מה שהוא ראה למדיניו, זה אדמה שרוצה לנבוט, הכל מציץ, אבל שום דבר לא צומח. כל העולם הוא תרם. מרפאת תרם ענקית. הכל תרם. אני אומר, זה תרם מסביר רש"י, תרם זה קודם, אבל זה לא בדיוק קודם. קודם זה before. אני יכול להגיד בעברית, הוא הקדים. אני לא אומר בעברית, הוא יתרים, בתת. אני לא אומר בעברית, הוא יתרים לבוא. אין מילה כזאת. אני אומר, הוא יתרים. זה סימן שזה לא נכון. אני לא אומר, זה אחרת אחת או אחרת. אני לא אומר שתרם. לא מופיע. כי תרם הוא תיאור של מצב שהוא עדיין, רש"י מגדיר אותו עד לא. תרם מתאר מצב של פוטנציאל שעוד לא יתממש. כשהאדם נברא ביום השישי הוא פוגש עולם שהפוטנציאל שלו הוא אינסופי, ומישהו צריך לחבר את התק על השקע. לעבוד את האדמה פירושו להכיר בטובתם של הגשמים ולהתפלל. כי אם לעבוד את האדמה זה לשאת מסעות, האריה עושה את זה טוב. אם זה להריץ מהר בריהטות המים, הצבי עושה את זה טוב ממני. הערך המוסף שלי כאדם הוא לחבר את השמיים ואת הארץ. ואדם אין לעבוד את האדמה, עוד לא נברא האדם שידע להתפלל, שיכיר בטובתם של גשמים. ביום השני מתחיל האדם להתפלל ועשם אותו השם אלוקים בגן העדן לעובדה ולשומרה. נכון? כשהוא שם אותו...
במציאות של גן עדן, על פניו, לא צריך קדיש. בעצם מה שאנחנו רואים שהוא חיכה אדם, זה הקדוש ברוך הוא החליט ישר אחרי החטא.
נכון מאוד. כן צריך את הגשם, אבל צריך את ההשקיה, את העד ישקה, כי יש נערות ויש מים. יש נערות ומים, נערות ומים. אז הנה גם, בסדר גמור. זה קשור, אז תיקח את זה לקדימה, זה לא משנה. זה לא משנה, אז תיקח את זה לקדימה. עונים על זה, דנים בזה, דנים בזה. האדם מתפלל, בתפילה שלו הוא מחבר ארץ ושמיים. זה פסוקים מפורשים. בתפילה שלו הוא מחבר את הארץ ואת השמיים. ובסוף שני של פרשת בראשית, הקדוש ברוך הוא מביא לו את כל החיות והבהמות והוא קורא להם שמות. וכל אשר יקרא לו נפש חיה הוא שמות. אתם יודעים מה קורה בשני של פרשת נוח? אני עוד מעט אגיע לשלישי. עכשיו נחזור לפרשת נוח. בפרשת נוח העולם שכח לחבר ארץ ושמיים. אין לו שום עניין בחיבור הזה. כל בשר השחית את דרכו על הארץ. הכל הולך למעלה. המציאות הזאת שהתחילה ב... אגב, הביטוי של ויימח, 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 התחיל כבר בפרשת בראשית. היה ילד אחד של קין שנקרא מחויעל. הכל נימח. כל מציאות האל הולכת ונימוחה. ואז בשני של פרשת בראשית, הכוח הזה של המים התחתוניים והמים העליונים מגיע לפיצוץ שלו. מה תפקידו של נוח? בידוי את החלק, איך מתרגמים את רעיון התפילה של האדם? איך מתרגמים את המילים היפות על האדם שצריך לחבר את התק על השקע? איך מתרגמים את זה לחיים? תחזיקו טוב. המילה תאיבה בעברית, יש לה שתי משמעויות. אני אומר תורה מיוחדת מאוד של הבעל שם. למילה תאיבה בעברית, ישנן שתי משמעויות. יש תיבה במובן של תיבת מוח. ויש עוד משמעות למילה תיבה. כל ספרי החסידות עוסקים בדברי הבעל שם טוב האלה. זה דברים גדולים מאוד מאוד, זה נראה דרוש, אבל זה עומק עצוב. תיבה בעברית היא אות, מילה. אגב, מי שיסתכל פעם על הגרפיקה של האותיות האושוריות בעברית, המם, הסמך, הכל תיבות. עם פתחים, עם פתח מלמטה, עם פתח מהצד. יש כאלה שפתח התיבה הוא בצד, יש כאלה שפתח התיבה הוא... יש כל מיני תיבות. תורתו של הבעל שם תודה. שהתפקיד של האדם, כאשר ארובות השמיים נפתחים ומעיינות תהום נבקעים, הקריאה אליו היא אחת, בוא אל התיבה. ולמה הפירוש של המילה הזו? כל כך הרבה פעמים אני מצליח לומר אלפי תיבות בתפילה. ונדמה לי שלא באתי לתוך, אפילו לא לתוך תיבה אחת. בוא אל התיבה. אתם יודעים במה עוסקת פרשת נוח? בבעיה הכי גדולה של כל העולם. ביכולת לנוח. ביכולת להיות. לא לעשות. לא מה לעשות. אלא מה להיות. האדם המודרני שואל כל היום מה עליי לעשות. האדם האחר שואל מה עליי להיות. בוא אל התיבה זה הכוח לבוא אל תוך התיבה ולהיות בתוכה שנה תמימה. שנה תמימה. מי"ז בחשוון ועד כ"ז בחשוון שנה ועוד 11 יום של שמש וירח של שנות העיבור, כמו שרש"י עושה את החשבון, שנה שלמה. אתם יודעים מה זה שנה? שנה זה הזמן שבו יש את כל השינויים. איך אני מצליח להתכנס פנימה לתוך התיבה, ומתוך התיבה הזאת לעבוד מול עולם שלם שמסביבו יש מבול. נוח בשם של פרשת נוח הולך לייצר את העולם של מחר. ובשביל זה הוא בא אל התיבה. הוא צריך לבוא אל התיבה לא עם עצמו. הוא צריך לבוא אל התיבה, וזה כל שני, תעברו על הפסוקים, עם הכל, עם כל החלקים שלו. לפעמים אני לא מצליח שהתפילה תעשה לי כלום, כי אני מגיע אליה רק עם החלקים המכובדים. את הזבל, נחילה, אני משאיר בחוץ. בתיבה יש מדור לזבל. אל התיבה צריכים להיכנס עם כל החיות וכל הבהמות. על הפסוק, מכל החי, בשני אומר רש"י, גם את השדים הכניס נוח, איש לאשתו. גם השדים שהצליחו לשמור על השדיות שלהם, צריכים לבוא אל התיבה. האם אני יודע לבוא אל התיבה? זה האדם עין של לעבוד את האדמה של שני הגדול של פרשת בראשית. בתיבה 300 אמה ארוכה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. זה המדור של האריה וזה המדור של החתול. כאן החלב, כאן הזבל. שנה. לא וואו. אם מישהו זוכר רק בעשר שניות בסוגריים את הסיפור המפורסם של רבי נחמן על מעשה מחכם ותם. מי שזוכר, יש שם בסיפור שהחכם הולך לכל המקומות ללמוד. אז הוא מגיע ללגורנה, הוא מגיע, מכירים את הסיפור הזה? הוא מגיע לכל המקומות, שם הוא הולך ללמוד רפואה, ופה הוא הולך ללמוד זהב, ופה הוא הולך ללמוד צורפות. יש שם קטע מרתק. פה הוא הולך לרבע שנה, ופה לרבע שנה, ופה לרבע שנה. כי הוא כל כך חכם, שתוך רבע שנה אין מי שילמד אותו יותר. היה פעם שר החינוך מאוד מאוד חשוב, שאמר שכל הבעיות לדעתו ייפטרו ברגע שיהיה מחשב אישי לכל ילד. זה היה מזמן. הוא היה קצת יקה, וזה יצא לו מחשב אישי לכל ילד. הוא לא הצליח להגיד מחשפה, זה יצא לו מחשב אישי לכל ילד. ואז כל הבעיות ייפטרו. כי הוא יוכל לא להיות בשום מקום יותר מרבע, לא שנה, שנייה. והכל יהיה מושלם. יהיה לו הכל. וחושך על פני תהום. בוא אל התיבה. אתה ואשתך ובניך ונשי בניך. ושב שם. תעשה צוהר על התיבה ושם שם יבנה העולם של מחר. שני של פרשת בראשית בבריאה עסק במים ובמים, בחורבן עוסק במים ובמים. שני של האדם בפרשת בראשית עסק באדם המתפלל שקורא שמות לכל הברואים. שני של פרשת נוח עוסק בי. איך אני מצליח לתת לאריה את האוכל שלו? לאריה, פה. איך אני מצליח בתוך התיבה להיות בתוכה? אחד הדברים הפלאים של פרשת נוח זה השם שלו. זה פרשה מעניינת מאוד. זה פרשה שלמה שאם הייתה מילה לא מתאימה לה, זה נוח. זה ממש לא נוח. זה הכל מתאים, נדמה לי חוץ מה, לך לך אולי, אבל בטח לא נוח. הירה בטח. רק לא נוח. בהפטרה קוראים למבול הזה מי נוח. אתם יודעים מה מוסבר בתורתו של אדמור הזקן? למה זה מי נוח? לא בתור שלילה. שמי זה עומק. המבול הזה הוא מבול נורא, הוא שוטף. אבל הוא המקווה של העולם. הוא המים שמטהרים את העולם. הוא הדבר שגורם לי לשאול אותי אם אני יכול להיות במנוחה. לא במובן של to take rest, אלא להיות מונח, להיות בתוך התיבה. תיבה אחת, אבל בתוך. שלישי של הפרשה עוסק בחזרה ליבשה. ותשמעו מה קורה פה, זה דבר פלא פלא. עד היום השלישי בבריאה אנחנו ממשיכים את בראשית בנוח. דבר לא יענה. עד היום השלישי בבריאה לא הייתה יבשה בעולם. יש כאן הרבה דוברי שפות אחרות. מהיושבים כאן יש שפה שבה יבשה נקראת, אני שואל, אני לא יודע, שבה יבשה נקראת במשמעות של יבשה? אני אסביר, טרמינולוגית יבשה פירושו ייבשת אותי. מכירים בעברית, ייבשת אותי? אל תייבש אותי? אז יבשה זה ייבשת אותי. קונטיקייט ועוד כל מיני מילים, זה לא יבשה. צרפתית, אימנו? צרפתית? מה זה טר?
אדמה.
אדמה, אדמה זה אדמה. זה מלשון יבש, מישהו... למשל, גם המילה נגב, זה ניגבת אותי. יש ברכה שאנחנו מברכים כל בוקר, בברכות השחר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה הארץ על המים. הרי לפי הרמב״ם את הברכות האלה מברכים בשעה שעושים את הפעולות. אחרי זה אנחנו כבר נוהגים אותם ביחד, כולם. אבל הברכות האלה במקורם, אז מתי הם מברכים ברוך הארץ על המים? כשאתה מוריד את הרגליים. זה פלא פלאות. כשאתה מוריד את הרגליים מהמיטה, אתה צריך לברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ברוך אתה הארץ על המים. ותחשוב שנייה שיכולת לעשות ככה ולא היה, לתפוס. מעניין, תעשה ככה הרבה. תחשוב שלדעתי זו אחת הסיבות שתינוקות, אין לי הוכחה מדעית, אבל תינוקות הרבה פעמים עושים לה, אוהבים לעשות טוק-טוק, אתם מכירים? הם רוצים לוודא שיש שם קרקע. שיש יבשה, אני חושב שהם זוכים יותר טוב מאיתנו פשוט את המים. פעם היה פה מים. הכל היה מים. ועכשיו... זאת יבשה. בעולם החסידות והקבלה, אתם יודעים מה ההבדל בין ים ליבשה? כשתחשבו שנייה, תראו שזה בפשט התורה. גם בים יש יבשה. גם בים יש חיים שלמים. עולמות שלמים יש בהם. נכון? רק שלעיניים הם מסתרים. אני רואה מה. אמן? כדי לראות את זה, אני צריך להיכנס ככה, פנימה, 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 פנימה. נכון? היבשה היא המכסה. היא המכסה שמכסה על הנסתר. הרמב"ן מסביר בפרשת וזאת הברכה בברכת נפתלי ים. ודרום, זוכרים? ים ודרום ירשה, ים הוא עולם הבא, ודרום הוא הנגב והיבשה, עולם הזה. ונפתלי שבה רצון ומלא ברכת השם, כי הוא יורש גם ים וגם דרום. היבשה היא בעצם השלב שבו כביכול הקדוש ברוך הוא מכסה על הים. אתם יודעים מה ההבדל בין ברועי המים לברועי היבשה? ההבדל המהותי? זוכרים את השואל, הסיפור המפורסם עם הדגים, עם רבי עקיבא ופפוס, זוכרים שהדגים שוחים והשואל אומר להם מה? נו, בסיפור המפורסם מה הוא אומר להם? בואו נעשה פה חיים, אתם הרי ברוכים מהדגים הגדולים, אני אצלי הכל יהיה בסדר. והם אומרים לו, אתה פיקח שבחיות, אתה... הם אומרים לו בעצם, אנחנו לא כועסים עליך, מסכן, אתה מהיבשה. אין לך שכל של ים. ברועי הים לא נמחו במבול. אתם יודעים למה? כי גם אני טהור כשאני בתוך המקווה. השאלה מה קורה כשאני יוצא ממנו. ברועי המים אומרים לשואל את הדבר הבא. פה במים אין אף אחד מברועי המים שיש לו הבא אמינה שהוא יכול לחיות בלי המים. הוא כל הזמן רוצה את המים. ככל שאתה דג גדול יותר ורציני יותר, אתה נכנס למים עמוק יותר. בועי היבשה זה בדיוק הפוך. הדומם הוא ממש זקוק להיות מחובר עם היבשה. הצומח כבר קצת פחות. החי כבר בכלל הרבה פחות. המדבר, כבר מזמן אף ממקום למקום. אתה יכול לשים אותו באלף אקלימים והכל יסתדר. אתה לא יכול לעשות את זה לצמח. אתה יכול לעשות את זה לאדם. ביבשה... אתה יכול להתעלם ממקור החיות שלך. כי זה מכוסה. אתם יודעים מה קרה ביום השלישי הקודש ברוך הוא יקבע את המים במקום אחד וכך ירדה היבשה. למה הוא עשה את זה? זה דבר אדיר. זה לא רק רע, זה גם מצוין. כי רק אחרי שנראתה היבשה, פתאום אפשר שתהיה צמחייה מהיבשה. רק אז התחיל עץ זורע זרע וכל פרי. כי כדי שאני אוכל לפתח את הכוחות שלי, אני צריך להביא את העצמאות שלי. כלומר, ביבשה יש בעצם שני דברים. אני כאילו מתעלם ממקור החיים, מהאין סוף, אני כאילו כופר, אבל על ידי הכפירה הזאת אני מגלה את הכוחות שלי. ועכשיו מגיע הדבר הגדול. וככה הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה. הוא רוצה יבשה. אבל הרי אתה יודע שביבשה יכולה להיות שכחה גדולה. אתה יודע את זה. אבל אני רוצה שהאדם יגלה את האלוקות לא רק במקום של המים, של החיות, של המקווה. שם הדגים מעולם לא חטאו. הם לא נמחו. הם לא היו בסיפור של השחית כל בשר לדרכו. הכוח להשחית את הדרך היא מפני שאתה על הארץ. כי האלוקים בשמיים, אומר קהלת, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. אבל האדם שנמצא ביבשה ונמצא על הארץ, הוא מרגיש מלך של הכל. תופסים איזו עוצמה זו, הברכה הזאת, רוק הארץ על המים? זהו, קבעו לנו פה לברך את הברכות ביחד, בסיכום ובכנסת. אבל את רוק הארץ על המים לפעמים מתחשק לי לברך עם הנעליים כששמים פה. לא, לא לעשות ככה, אבל זה ממש מתחשק. כי התחושה היא כל כך ברורה, תחנך את הילד שלך, לא את הילד שלך, תחנך את הילד שלך שמישהו שם פה שטיח. וזה רק יבשה פה. זה מילה כל כך יפה בעברית, לא מתרגמים אותה בשפות אחרות. יבשה פירושו, אתה זוכר שזה בסך הכל מיובש פה? בעצם למטה הכל מים? אנחנו על מים, הכל מים. אז ביום השלישי נראית היבשה והאדם הופיע בכוחות שלו. אתם יודעים מה קרה ביום השלישי? ביום השלישי, כך רשי אומר לנו בסיפור הבריאה, זאת הייתה הפעם הראשונה שמישהו לא עשה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו. הקדוש ברוך הוא אמר, תוצא הארץ עץ פרי, עושה פרי. והארץ מה עשתה? עץ עושה פרי. כי חטאה הארץ. יש לרב קוק פסקה מדהימה, ואני בתוך הגולה, ושם הוא מתאר איך הירח הולך לחטוא ביום הרביעי כי הוא רוצה להיות שמש, והעץ חוטא ביום השלישי כי הוא רוצה להיות גדול הדור, והרצון של כל אחד להיות משהו מתחיל בעצם ביום השלישי. קריאת האזינו אגב הולכת גם כן לפי הימים. אתם יודעים מה יש בקריאת שלישי של האזינו? ותשכח אל מחוללך. אתם יודעים מה יש בשלישי של פרשת בראשית? נו, מה יש בשלישי של פרשת בראשית? נו, מה יש בשלישי של פרשת בראשית? כל הסיפור של האדם שמתחבא מהקודש ברוך הוא מופיע בשלישי. מה הוא עושה בשלישי? מתכסה ונכנס ליבשה. הוא מכסה את עצמו. הוא מכסה את עצמו בהתחלה בעלי תאנה. יש כאן קצת חקלאים? למגדל יש תאנים. עלי תאנה זה פשוט הומור ציני, עצוב. מי שפעם אולי בתור ילד ניסה לשים עלי תאנה בסוכה ככה, בתור קישוט, זה מחזיק 5 דקות. האדם שם עלי תאנה כי זה נראה טוב, זה גדול. זה מצוין. אבל כל 5 דקות הוא צריך לבדוק בג'ורנל אם זה עוד עדכני. 5 דקות ואתה כבר לא מעודכן באופנה האחרונה, מותק. 5 minutes. זוז קדימה. ואני יודעתי החסד שעשה הקדוש ברוך הוא כשהוא ילביש אותנו קוטנות אור היה שזה לא יצטרך להיות 5 דקות. קח יום. תרגע. אתה הרי תשתגע מיד. אתם יודעים מה הסיפור היום השלישי של פרשת בראשית? היבשה. האדם מתחבא. איך אתם מתחבא הרי? לפני כן הייתם שניכם ערומים, האדם ואשתו ולא יתבוששו. הייתם ברועי המים. הייתם דגים. איך פתאום אתה שומע את כל השם אלוקים מתהלך בגן, ואתה שומע לכל הנחש? אתם לא שומעים את כל פרשת שלישי? כל פרשת שלישי עוסקת באפר. אפר תאכל, אפר כל ימי חייך, אפר, 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 אפר. אפר אתה ואל אפר, אתה שוב, קוץ ודרדר, יבשה. אתם לא שומעים את שלישי? אתם יודעים מה הסיפור של שלישי בפרשת נוח? בפרשת בראשית, אני מסכם בשנייה אחת. הקדוש ברוך הוא לא אומר לאדם, ולכן אני מוציא אותך מהיבשה. זהו, חוזרים לים. מה פתאום? אני פשוט מעביר אותך לאתגר חדש. מחוץ לגן העדן. התפקיד שלך זה לגלות שמתחת ליבשה יש מים, שרוקה הארץ על המים. התפקיד שלך הוא לגלות איך במקום של היבשה, התפקיד שלך, אתם יודעים, איך אמרנו מקודם בעברית שיש מושג כזה שנקרא יבשה בשפות אחרות, אין, ייבשו אותי, סלנג בעברית ייבשו אותי. אמרתי לחבר לא מזמן בשיעור שאם היום היינו צריכים לקרוא לי יצחק בשם, היינו קוראים לו חפרה. חופר, זה לא מילה יפה היום, חופר. יצחק עושה דבר אחד, כל החיים חופר. הוא חופר בעירות, הוא חופר בעשיו עד שהוא מגלה בתוכו מה שאף אחד לא יכול לגלות. הוא חופר. הוא חופר ומוצא מים. הוא לא רואה יבשה. אבל יש בצורת. אבל הרי יש מים. רק צריך להיות במקום שרואים שיש מים. הקדוש ברוך הוא לא מגרש את האדם מתפקיד היבשה. הוא רק רוצה ללמד אותו איך אפשר לכפור כביכול. מה זה כופר אגב? התיבה עשויה עם כופר. מה זה כופר? כיסוי, יבשה. יבשה. במה עוסק שלישי של פרשת נוח? נו, זה פלא פלאות. במה עוסק שלישי של פרשת נוח? בגילוי היבשה מחדש. היבשה הולכת להתחדש. הערים היו מכוסים. 15 אמה מעל. 15 אמה מעל. עכשיו הם צריכים לרדת 15 אמה. אני לא יודע אם מישהו פעם קישר את זה. זה דבר פלאי. כשבנה דוד המלך את בית המקדש, הוא זרק אבן, והיא ירדה גמרא מדהימה במסכת סוכה, והיא ירדה 16,000 גרמידים, כי הוא רצה להגיע למים הכי עמוקים, אתם מבינים את העומק של העניין, הוא רצה להגיע למי התהום. ואז נאמר לו, אם אתה חופר עוד, אתה הופך את כל העולם כולו. ואז הוא זורק אבן עם שם המפורש, ואומר, 15 שירי המעלות. כך אומרת הגמרא בסוכה, ובכל שיר המעלות עולה הקרקע מעלה אחת, 1,000 גרמידים. עד שהיא עומדת על 1,000 גרמידים, ולא על 16,000. 15 אמה. היו המים מעל הערים. ועכשיו המים מתחילים לרדת, ולרדת, ולרדת, ובראש השנה בבריאת האדם, ביום ששאלו את האדם אייכה, ביום שהאדם התכסה, חרבו המים וחרבה הארץ. בשנת 601 שנה, בחודש הראשון, באחד לחודש. ואז יבשה הארץ. עכשיו תשמעו, זה לא יאמן. את מי שולח נוח כדי לראות אם יבשה הארץ ראשון? את העורב. מה הוא רוצה מהעורב? תשמעו את דברי חז'ל, לא יאמן. אומרים חז'ל, אמר לו נוח לקדוש ברוך הוא. דברים קשים מאוד. נוח הטיח דברים כלפי מעלה. שלושה הטיחו דברים כלפי מעלה. נוח, משה, ואיוב באופן פרטי. נוח, משה ואליהו. הרבה, גדעון אמר לו, ואם השם ממך. נוח, מיד תבינו את המושג, הטיחו. ואליהו, שבור טוב על אליהו, זה קשור. משה שאמר, למה הראות על העם הזה, ומאז באתי אל פרעה, הראה על העם הזה, למה זה שחתן. אליהו הנביא שנאמר בסוף הסיפור בהר הכרמל, ענני השם ענני, ותרד אש מן השמיים, וידעו. אתם יודעים מה כתוב שם? מה כתוב שם, זוכר את הפסוק? ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. מה אתה רוצה לדעת? 400 נביאי בעל. אתה סיבות את ליבם אחורנית. ונוח הטיח דברים כלפי מעלה. תשמעו את חז"ל, לא יאמן. כששלח את העורב, אמר ריבונו של עולם, אשלח את העורב הזה שהוא מתאכזר על בניו. השם שאתה מתאכזר על בניו. כך נאה שתמחה את כל היקום. ולפי שצדיק היה, לא מתכעסו. על העורב אומרים חז'ל שנולדים לו הגוזלים שלו הם לבנים, ואז הוא חושב שהם נטושים שנפלו עליו והוא אוכל אותם. יודעים מה עומק העניין? נוח נמצא בתוך התיבה. אני הולך להגיד דבר משונה מאוד עכשיו. הוא בתוך התיבה. יודעים מה הדבר הכי מפחיד? קשה להגיד את זה. שעוד פעם יש יבשה. היה מצוין במקרה. תשאיר אותי כך. אבא, בשביל מה אתה עושה אותו מיבשה? כדי שעוד פעם ניפול? בסרט הזה כבר ראינו. עכשיו יהיו כוחות לעמוד ביבשה? מה רע בזה שאני היבשה? ובעולם יש מים. התיבה היא יבשה, לא? ואני היבשה. תן לי להישאר בתיבה. כשנגיע לפרשת לוי, בפרשת נוח, תשמעו שם מילה שלא תמצאו בשום מקום אחר בכל המקרא. כתוב שם להוציא את כל החיות. אתם יודעים איזו מילה כתובה שם?
היצא.
היצא. שמעתם מילה כזאת? היצא. זה נשמע יקי. היצא. מה זה היצא? אומרה שהיא הוצא. ואם לא תלם בעיתה כזאת, עד שהם יצאו. למה? כי אני ודאי לא הייתי
רוצה
את זה. למה לצאת מהתיבה?
כמו התינוק שנולד.
חוזרים אל התינוק שנולד, התיבה זה תינוק שנולד. רק שזה לא סיפור על תינוק, זה עליי. שוב מתגלים אבי. גם דוד המלך נעשה 15,000 עמות. כבר עברנו את כל מה שעברנו. עוד פעם יבשה. ואז תשמעו מה נוח עושה. הוא עושה דבר לא יאמן. הוא אומר, ריבונו של עולם, היבשה היא זו שגרמה לנו לשכוח את אבא. וגם אתה כאילו שכחת אותנו. כמו ההורים. אתה אומר שהבנים שכחו, ואני אומר שאתה. ולא נתכעס עליו הקדוש ברוך הוא. לפי שחפץ היה בתודתם של הבנים. זה מדהים. וישלח את העורב, וילך רצו ושוב, יצו ושוב, עד יבושת המים. כתוב ברבנו בחיי, עד יבושת המים, יבושת אותיות תשבי. עד יבושת המים. אתם יודעים למה העורבים הם אלה שבאים לחלקל את אליהו? כי אליהו הולך להר חורב ואומר, ריבונו של עולם, אין לי כוח להמשיך עם הילדים שלך. אז הקדוש ברוך הוא שולח לו עורבים כדי שיראה איך זה נראה כשמתאכזרים על הבנים. והוא אומר לנוח, תכניס את העורב לתיבה. יש לו עוד תפקיד. את הגואל האחרון הוא יצטרך להגיד לו את מה שעכשיו אתה אמרת לי. תכניס אותו פנימה. אליהו הזה שאומר את נביאיך הרגו ועזבו את בריתך, הוא מלאך הברית שמלמד זכויותיהם של ישראל לפני כיסא הכבוד. אתם יודעים מתי? בכל מוצאי שבת. בספרות החסידות, השבת היא הים. במוצאי שבת חוזרים מהיבשה. ואז אליהו מתחיל למנות את הזכויות של ישראל. רק אחרי העורב שולח נוח את היונה שנמשלה לכנסת ישראל. את היונה של הגאולה. את היונה שבראש השנה, ב-601 שנה לחיי נוח, לא באה כדי שאנחנו נדע שהעולם נברא מחדש. פה בתיבה שלי, בבית. הוא אשר אמרנו בהתחלה. אחת דיבר אלוקים. שתיים זו שמעתי. כי עוז לאלוקים. התרגום של פרשת בראשית, אחת לאחת, מופיע לאורך כל הדרך בפרשת נוח. שני ושלישי ראינו עכשיו. השאר כבר בהמשך. ערב טוב. חודש טוב, חורף טוב, ושוב בשבוע הבא עלינו לטובה, התנצלתי, לא יהיה שיעור, אני בנסיעה, השיעור הבא יום ראשון בעוד שבועיים.